לכולם. אתם מאזינים לפודקאסט תורי לדבר, ערוץ פודקאסט ייחודי של עמותת האחים שלנו. אני ליאל, בן 36, מתגורר היום בבת ים, אחיהם של תומר, ירין, ובנייה רובל, זכרו לברכה, ולפני 10 שנים, בתאריך ה-19 ביולי 2014, שמעתי דפיקה בדלת בביתם של ההורים שלי. אני פתחתי את הדלת. אותה פתיחה דלת היא אותה פתיחה דלת ששינתה את חיי והכניסה את השכול לחיים שלי ושל כל בני המשפחה שלי. וביחד איתי כאן
אני ציפי אנגלמן בן בסט. אני נשואה לבני, אני אמא לשישה ילדים, אני גרה בנווה צוף. אני אחות של חמוטל, יצחק זיכרונה לברכה, שנפל ב-12.12, של סיוון, שנפטרה לפני 14 וחצי שנים, ושל ענת, אחותי הקטנה.
טוב, אז היום אנחנו נדבר עלינו ודרכנו בעצם על על האחים והחיות האהובים שלנו.
אוקיי, בוא נתחיל. אז ליאל, מה דפקו בדלת ו?
אז הסיפור שלי היה כזה, בתקופת מלחמת צוק איתן, בשנת 2014, אני באותה תקופה חייתי מחוץ לביתם של ההורים. באותה תקופה התחילה לחימה עזה שנמשכה פה כחודש, ואז הייתה כניסה קרקעית. באותם זמנים אני ידעתי שבנייה יהיה הראשון להוביל את הכוח ולהיכנס עם גדוד 101 של הצנחנים לתוך עזה. ובאותו יום משום מה לא יודע לומר למה, אבל הרגשתי שמשהו לא טוב הולך לקרות. והיה זה יום חמישי הכניסה הקרקעית, ולמחרת יום שישי אנחנו מתכנסים, עושים את ארוחת שישי המשפחתית, ואני בסוף ארוחת השישי חוזר הביתה, ונמצא לבד בבית, שעת לילה למאוחרת, 12 בלילה אני זוכר זה היה, ואמרתי לעצמי, וואו, אני מרגיש שאני רוצה לחזור להיות ביחד עם ההורים בבית. אני מסתכל על השעון, אני רואה 12 בלילה, ואני אומר לעצמי, לא, אני לא אגיע בשעה כזאת מאוחרת בלילה ואדפוק בדלת של בית ההורים, כדי לא להביל אותם ולא לגרום להם לחשוב שהדפיקה הנוראית מכל הגיעה, ולא להלחיץ אותם. אז החלטתי להישאר בבית, ונשארתי לישון את יום שישי בבית, ובאתי למחרת בשבת בבוקר, נשארתי את כל השבת אצל הבית של ההורים. ובשעת לילה, בסביבות שעה 11 בערב, אני יושב בסלון, אמא שלי גם שמה בסלון, אנחנו מרגישים שמשהו לא טוב קורה, תחושה כזאת שאי אפשר להסביר אותה, ואז שעה 11 בערב אני שומע דפיקה בדלת, ואני חושב לעצמי, הלוואי שזו תהיה השכנה שבאה לבקש סוכר, אבל משום מה שאני קמתי ובאתי לכיוון הדלת, ידעתי שאני הולך לפתוח את הדלת ולראות משהו שאני כנראה לא ארצה לראות, ואני ניגש לדלת, פותח לדלת, ואני רואה את שלושת הקצינים עומדים, פנים נפולות, ובאמת באמת במבט מאוד מאוד נואש, חסר אונים, מסתכלים עליי ושואלים אותי האם אנחנו משפחת רובל. אני עונה שכן, ופונה אליהם ואומר להם, רק תגידו לי בבקשה שהוא פצוע. והם לא אומרים מילה, רק פשוט אומרים אנחנו מצטערים. ובעצם מאותו רגע התחילה החיים שלי החדשים, התחילו החיים החדשים שלי בתור אח שקול. איך זה היה אצלך?
אצלי, מתחילת המלחמה, יצחק בעצם היה בחופשת שחרור שלו. יצחק היה בדרגת אלוף משנה, הוא בחר לעזוב את החיים הצבאיים, הוא היה בחופשת שחרור, הוא חזר בשישי לעשירי לארץ, מטיול שחרור מאוד גדול עם הילדים, טיול קרוונים כזה בארצות הברית, הם חזרו בשישי לעשירי, בשביעי לעשירי חבר טוב משלדג הקפיץ אותו ואמר לו בוא לעזור לי לחלץ משפחות מבארי, הם ירדו לחלץ משפחות בבארי, נפגשנו גם עם חלק מהמשפחות שהם חילצו, ובעצם אחר כך הוא חבר ליאיר פלי, למחת גולני, והוא בעצם היה צמוד לפלי לאורך כל המלחמה, הם היו חברים טובים, הם מאוד העריכו אחד השני, ויצחק היה צמוד לחפק גולני. אני רק אגיד שבצבא כל הזמן קראו ליצחק בן בה, אבל בבית הקפדנו לקרוא לו יצחק, אז כשאני אומרת יצחק אני כמובן מתכוונת לבן בה. אז באמת הוא היה צמוד לפלי כל המלחמה. אני בתחילת המלחמה הובחנתי עם סרטן, ובעצם שבוע לפני שיצחק נפל עברתי את הכימו הראשון, ובאותו יום שיצחק נפל זה היה יום שפוניתי למיון, כי לא הרגשתי טוב, והייתי על הפנים, ובא לי בצו 8, ובכיתת כוננות ביישוב. ובעצם הסיפור שלי מפוצל לשתיים, שאני הייתי בבית כבר מעולפת לגמרי, חזרתי מקבלת עירוי, הלכתי לישון, בני בעלי הלך לשמור את השמירה שהוא היה צריך במסגרת הצו 8, ואני ישנתי, ובני קיבל הודעה מהרכז ביטחון של היישוב, בוא לגן שעשועים ליד הבית של רפי ועדנה, של ההורים שלי, והוא חשב שצריך שם איזה סיוע, איזה משהו, כשהוא הגיע הוא אמר לו תוריד את הציוד, ובני אמר לו מה קרה לרפי, כאילו הוא חשב שקרה משהו לאבא שלי, ואז שהוא ראה את הג'יפ הצבאי הוא אמר, יצחק נפל, וזה ששמר עם יצחק, עם בני, הוא היה חייל של יצחק פעם, בצוות בן בה, והוא הסתובב אחורה והוא אמר לו, אני חושב שיצחק נפל, והוא מיד נכנס לבית של ההורים שלי, והקצינים כבר הודיעו להורים שלי, והודיעו לבני, ואז הם ירדו להודיע לי. ואני בינתיים ישנתי, הייתי מותשת מיום במיון, מכל מה שעבר עליי, ובני נכנס הביתה, ובשעון היה נכנס לחדר שינה, ולא שמעתי אף אחד שנכנס איתו, שמעתי רק אותו. בדרך כלל אני ממש יודעת להגיד בדיוק מי נכנס מהחבר'ה יוצא, אני מזהה את הצעדים של הילדים, של החברים. ופתחתי את העיניים, אני רואה שבממיר כתוב 23-23, זה אומר שהוא לא אמור להיות בבית, הוא לא יכול, הוא שומר עד 12, למה הוא הגיע מוקדם יותר? ואני מסתכלת על בני ואני אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אמר לי, תתלבשי. ואז הבנתי שבן בא נפל, ואמרתי לו, לא, אני לא מתלבשת. הוא אמר לי, ציפי, תתלבשי. אז אמרתי לו, אז יצחק מת. הוא אמר לי, נכון. ואז ממש צעקתי עליו, אמרתי לו, אני לא מוכנה שיודעו עוד פעם על מתים בבית הזה. כי בעצם סיוון אחותי הקטנה נפטרה לפני 14 וחצי שנים במפתיע, וגם דפקו לי בדלת והודיעו לי על סיוון. והוא אמר לי, ציפי, תתלבשי. ואמרתי לו, לא, אני לא מוכנה, אני רוצה לראות את האמיץ שמעיז להודיע לי עוד פעם שמישהו שאני אוהבת מתה. והוא הסתכל עליי, באמת, אני נזכרת במבט שלו, הוא היה חסר אונים לחלוטין, הוא אומר לי, אני האמיץ, ציפי, אני אומר לך, בן בנפל. אמרתי לו, מה פתאום? אין סיכוי בעולם, תביא לי קצין. עכשיו, כשאמרתי לו, תביא לי קצין, זה היה כזה באיזה שלוף כזה, מאיפה הוא יביא לי קצין עכשיו? נכון, אין סיכוי. בן בא, גיבור, קריירה צבאית מטורפת של איזה 20 ומשהו שנים, השנייה הוא השתחרר, איך הוא יכול למות? גם עם כל הכבוד כבר מתה לי אחות אחת, אין מצב שעוד פעם ימות לי. אז כשאמרתי לו, תביא לי קצין הזה, הייתי בטוחה שאין קצין. ואז נכנס קצין לחדר שינה שלי. אני מסתכלת עליו, אני רואה את השם שלו, עודד אבן, ואני מתחילה לצעוק, ממש כמו משוגעת. עודד, אתה תסתום את הפה שלך, בבית הזה לא מודיעים על מתים, אתה תסתום, אתה תשתוק, אני לא מרשה לך לדבר, דיברתי ממש לא יפה, אני ממש מתנצלת, גם עכשיו אני מתנצלת בפני עודד, על הדברים שצעקתי עליו, שאני לא מוכנה שהוא ידבר, ושלא יעז להגיד לי את הפרוטוקול, ושאני לא מוכנה לשמוע את המילה יצחק ומת, כי זה לא בא ביחד, ואני לא מוכנה שעוד פעם מישהו שאני אוהבת ימות, וממש ממש איזה 20 דקות רק צרחתי, והילדים שלי התעוררו, וירדו לחדר שינה, והם מיד אמרו לי, זה יצחק, נכון? זה דוד יצחק. ואמרתי להם, כן, אבל אתם לא אומרים את המילה מת, וממש לא הסכמתי שיגידו את המילה מת, ועודד עמד מולי, הוא אמר לי, את יודעת, אני חייב להגיד לך, יש פרוטוקול, את חייבת לשמוע את זה, אני גם באה מעולם השכול, עודד קיבל הכנה טובה על הרקע עליי, אני מעבירה הרצאות לקהילות, איך ללוות משפחה שקולה לאורך זמן, הוא אומר לי, את יודעת מה זה, את צריכה לשמוע את המילים האלה, והמשכתי לצעוק שאני לא מסכימה ולא מסכימה, ובסוף אמרתי לו, טוב די, עודד, אני נכנעת, תגיד לי. והוא אמר לי, יצחק נפל בסג'איה, שהוא כבר היה בה בצוק איתן, וניצל ממנה. ובכיתי המון המון המון, ממש הרבה. ואז הוא אמר לי את המשפט הקשה, שציפי אבא ואמא למטה, הם מחכים לך. ואז הבנתי שעוד פעם אני צריכה לחזור לתפקיד הילדה, ולראות מה שלום ההורים שלי. והתאפסתי במידה מסוימת, וירדתי למטה. ואז התחילה דרמה, התחילה... עולם השכול נפתח בפניי, בוא נגיד ככה...
פעם שנייה,
כן, יש ביטוי של מאיה טבת דיין, שהיא משוררת, שהיא כתבה ספר שירים על מות אימה. היא כותבת, ויהי ערב, ויהי בוקר, ויהי תוהו. ממש ויהי תוהו ובוהו מטורף בבית. אבל אני אשאל אותך משהו אחר, קצת יותר אופטימי. מה הזיכרון שהכי נעים לך להיזכר בו מבניה?
וואו, האמת שיש הרבה מאוד זיכרונות ביחד שלי ושבניה. בניה בעצם הוא האח בן הזקונים, האח הצעיר.
אתה הבכור?
אני הבכור, כן. והדברים שאני הכי זוכר ממנו זה קודם כל... התהליכה הזאת ביחד לבית כנסת, בימי שישי ובערבי חג, אנחנו כל הזמן היינו הולכים לכל האחים ביחד, וצועדים לבית כנסת, מספרים בדיחות, חוזרים חזרה הביתה, יושבים ביחד בארוחות שישי, והיה איזשהו נועה כזה שכל הזמן הוא היה אוהב לעבור ככה מאחוריי, כי אני יושב בשולחן שישי, והוא ככה נותן לי איזושהי צ'פחה כזאת על העורף מאחורה, כי יש לי כמו... צוואר כזה רחב, אז הוא אהב ככה לבוא ולתת לי איזה כמה... לקפקף אותי, כן, בצ'פחה כזאת. וזה כאילו חסר לי שאני יושב בשולחן שישי היום, ואין את הצ'פחה הזאת שמגיעה לי מאחורה. ופשוט אני זוכר את הזיכרון איתו ביחד בספורט, במשחקים המשותפים, והפינג פונג שלמדתי אותו, וכולם אמרו לו, זה שחקן טוב, הוא היה... כל הזמן אומר שזה בכל בזכות אח שלו ששיחק איתו פינג פונג וגרם לו להביס את כל החברים.
שהפך אותו למצטיין.
כן, ממש ככה. והכדורגל, בקיצור, בניה היה כל הזמן קפיצי כזה ומצחיק, ואדם שבאמת היה כיף להישען אליו, הוא היה אדם שהוא היה קריזמטי ומוביל, וכולם תמיד אמרו שבניה אפשר לסמוך עליו. ברגע שהוא נמצא לידך, אתה יודע שאפשר לסמוך עליו. וככה באמת אני בתור אח הבכור הגדול, אני זוכר את עצמי שגם בתקופה שבה עוד היה בחיים, תמיד ידעתי שבניה זה באמת... אמנם האח הקטן, אבל זה שתמיד אפשר לסמוך אליו וללמוד ממנו, ולמדתי ממנו המון בחייו וגם אחרי לכתו. ואם יש דבר אחד שהוא הכי עוצמתי מבחינתי בזיכרון שלי ממנו, זה דווקא בתקופה של כמה חודשים לפני שהוא נפל בשירות הצבאי שלו. אני זוכר כשאנחנו הלכנו בתור משפחה כולנו לכל הטקסי סיום, היינו הולכים ביחד, ובאחד מהטקסים זה היה הטקס שלו של הסיום מסלול, של הטקס סיום מסלול, והלכנו ככה כולם, ואני זוכר שבסוף, כולנו גאים כמובן, ובסוף המסלול, סוף הטקס, סליחה, הוא הגיע אליי ואמר לי, תשמר, אני רוצה להגיד לך משהו. כיוון שבניה, כשאני הייתי חייל, הוא היה מאוד צעיר, ו... שש שנים פער בינינו, והוא לא בדיוק היה בתקופה היא כל כך בתוך העולם הצבאי, ולא הכיר כל כך את המערכת הזאת והמשמעות שלה, והוא אמר לי במילים האלה, אני זוכר שהוא בא ואמר לי, רציתי להגיד לך שאני היום מה זה מצטער שלא לקחתי חלק יותר משמעותי בשירות הצבאי ובגיוס שלך. כי הוא אמר לי, היום אני מבין בעצם, היום אני מבין את המשמעות ואת הקושי של החשיבות של מה אתה התמודדת איתו, בדיוק. זה הזיכרון ככה שהבנתי מהרגע שהוא אמר לי זה, שצמח פה וגדל פה באמת גבר עם ערכים.
וואו, איזה זיכרון נעים.
ממש. מה לגבייך, מה הזיכרון החזק ביותר שיש לך
הזיכרונות שלי מיצחק הם מאוד מאוד רחוקים, כי בעצם כשהוא נהרג, אז היינו בנתק, הוא לא דיבר איתי כמעט 10 שנים. אז הזיכרונות שלי הם מאוד מאוד רחוקים. אני זוכרת שיצחק היה מאוד מאוד קשוח, ועם זאת היה מאוד פדנט, ומאוד היה חשוב לו האסתטיקה, והוא ידע לכתוב מאוד יפה. הוא כתב לי ברכה ליום הולדת 18, שאני שומרת אותה בליבי עד היום ומתענגת עליה. ומי שגר בנווה צוף, זה יישוב קהילתי דתי, ותמיד בשישי בערב אחרי האוכל, יש מנהג מטומטם כזה, שכל שכבת גיל עושה רונדלים ביישוב. ויש מקומות קבועים, כיתה ח' יושבים בעץ חרוב, כיתה ט' יושבים ברחבת בית כנסת. ובמקביל יש את המחזור, את השכבת גיל, שתמיד עושה רונדלים, עושה איזה כביש טבעתי כזה. וביני ויצחק היה ממש שנה וחודשיים, היינו צמודים מאוד וחברים מאוד 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 טובים, בתקופת התיכון וגם קצת בתחילת הצבא. ואני זוכרת שהיינו יוצאים כל אחד לרונדלים שלו, לשבט שלו, אני תמיד הייתי חוזרת יותר מוקדם, כי הייתי צריכה לחזור יותר מוקדם. יצחק היה הנסיך של הבית, הגבר, הבן היחיד, לא הייתה לו שעת הגעה, הוא יכל לחזור מתי שהוא רוצה הביתה. והחדר שלי היה מול החדר שלו, דלת מול דלת, ואחרי שהוא היה מסיים את הרונדלים עם השבט שלו, ואני כבר הייתי בבית וישנתי, הוא היה נכנס לחדר, את ישנה בקשיחות שלו, ונותן לי איזה כפה כזו, מתיישב על השטיח, נשען על המיטה, ומספר לי כל מה שקרה לו אותו שבוע. אם זה היה בתקופה שהוא היה בפנימיה בנחלים, אז הייתי שומעת על החבר'ה מנחלים, על טורה ועל יערון, ועל כל החבר'ה שעד היום אני רואה אותם ברחוב, ואני יכולה להגיד לך בדיוק מה עבר עליהם שהם היו בתיכון, ואחר כך על צוות בן בה. ואם יש זיכרון שאני מאוד מאוד מתרפקת עליו, והוא מאוד נעים לי, זה שישי אחד שהוא ממש דאג, דאגה, באמת, שהסתכלתי ואמרתי, וואי, איזה אח רגיש יש לי, שככה הוא דואג לחייל שלו, לחייל מסוים. אני מתארת לעצמי שאם הוא שומע את זה, עכשיו הוא ידע בדיוק על מי אני מדברת. הוא ממש דאג לו. והוא התייעץ איתי, ופתאום אמרתי, הייתי אז בשירות לאומי, ואמרתי, בונה, כאילו, החלפנו פה, שודרגתי במעמד איתו. הוא התייעץ איתי, הוא לא רק משתף ואומר לי מה עובר עליו ועל החיילים שלו. וזה קרון שאני מאוד מאוד מתנחמת בו. היה לנו גם תקופות טובות. היה לנו גם תקופות שדיברנו הרבה ושיתפנו אחד את השני.
מרגש ממש, זה ממש...
כן, זה קשה. זה התמודדות מאוד מאוד קשה.
בטוח.
אבל אני אשאל אותך, ואז כאילו, אולי אני אסביר את עצמי. זו התמודדות מאוד קשה. השכול משנה בנו המון המון דברים. אני כבר פעם שנייה בעצם, שזה שונה לגמרי שכול צהלי, מאשר שכול אזרחי. אבל, אז אני כאילו, אתה יכול להגיד לי אתה, מה השכול שינה בך? מה השתנה לך במשפחה, בך, אפילו בחיים היומיומיים, יש משהו שאתה יכול להגיד, עד כאן היה X, מכאן היה Y, או מעכשיו אני... נהייתי כזה מהרגע של הדפיקה בדלת?
תראי, אני באמת מנסה להבין עם עצמי מה השתנה בי, מה זאת הפתיחה דלת. בהתחלה באמת השנה הראשונה היא השנה הכי קשה.
שנת הסטאז' אני קוראת לזה. לעבור את היום הולדת פעם ראשונה.
כל קורה פעם ראשונה, כל קורה פעם ראשונה, וזה...
שנה קשוחה.
זה קשוח מאוד, מאוד. בעצם כל, אני זוכר את עצמי בהתחלה, שכל דבר הכי קטן, כל שינוי הכי קטן, כל שיר, כל שבת, כל חג, כאילו זה ממש היה תחושה שכל פעם חווים את החוסר והפער הזה שנוצר, והחור הזה מחדש, הגעגוע מאוד מאוד עוצמתי ומאוד חזק, והתחושה היא כאילו תחושה שאין אחר כך המשך, ושמאוד קשה לקום, וצריכים ממש לרצות ולבחור בחיים כל פעם מחדש, בכל בוקר, וזה בסופו של דבר עניין של בחירה עצמית. וכשאני
מה אתה מתכוון בחירה עצמית?
לבחירה עצמית של, שלי, לבחור ולרצות לקום ולהמשיך את, את החיים. וזה ממש ככה, זה כל, כל יום צריכה להיות בחירה, בחירה מחדש. לקום בבוקר ולהחליט שאני היום ממשיך את היום וממשיך את הפעילות שלי וחי את החיים. וחי את החיים בגלל שאני רוצה להבטיח, להבטיח לו ולהבטיח לבנייה. שאני, שאני ממשיך, שאנחנו לא, לא נשבר ולא ניפול. וכשאני מסתכל אחרי התקופה הראשונה של השנה הראשונה הקשה, מתחילים להשתנות דברים, לפחות בפרספקטיבה שלי, בתפיסה שלי את ה, את החיים, ומתחילים לשים לב יותר לדברים הקטנים, ומתחילים להבין את ה, את המשמעות של החיים שלנו פה, ו פשוט לקחת דברים בפרופורציות. זה משנה לחלוטין, זה משנה פרופורציות בתפיסה, בתפיסה שלי לפחות את, את החיים. והדברים הם כבר לא, הם כבר לא מובנים מאליו. לא, אני לא לוקח כל דבר מאליו. עצם העובדה שאני קם בבוקר ושיש לי משפחה נפלאה ותומכת, ואנחנו משפחה מאוד מלוכדת, ובסופו של דבר, השכול עצמו הוא, הוא נמצא, הוא תמיד נמצא, והוא תמיד קיים, והוא תמיד יהיה בחיים שלנו, וזה מגיע כמו בתצורה של עליות ושל ירידות, כמו, כמו גלים שבאים והולכים.
כמו ווליום כזה.
כמו ווליום, כן.
שהוא לפעמים גבוה ולפעמים מאוד נמוך.
כן, בדיוק. והיום אני יכול להגיד שאני לימדתי את עצמי במהלך השנים הללו, כבר 10 שנים, לדעת איך אני מנהל את השכול בתוך החיים שלי, ולא לא לתת לשכול לנהל אותי. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני מאמץ אותו מאוד לעצמי, שאני לוקח פשוט את, את השכול, ואני יודע שהוא קיים והוא נמצא שם, אבל אני לא נותן לשכול להיות כמעמסה על הגב שלי, אלא אני יודע לקחת אותו ולסחוב את השכול בעצם שילווה אותי, ויהיה שם לצידי. אבל לא לתת לזה להיות המשקל, המעמסה על החיים שלי ועל הגב שלי. זה משהו שאני מאוד מאוד מאמץ אותו בהתמודדות שלי היום. בהתחלה גם הפחד שלי היה שגם המשפחה שלנו לא תעמוד בזה, ואנחנו בתור האחים נהפוך להיות גם ההורים להורים של ההורים שלנו. אבל באמת לשמחתי, עם הכלים שקיבלנו, שקיבלתי במשפחה, הכלים בחיים, אנחנו כל החיים למדנו להתמודד, ועדיין מתמודדים בתור משפחה מאוד מלוכדת, ואנחנו בוחרים בחיים באמצעות עשייה, באמצעות הנצחה, וזה זה, זה בעצם מה שנותן לנו את, את הכוחות, ונותן לנו את היכולת להמשיך. ובאמצעות עשייה אנחנו ממשיכים את הדרך של בנייה, אנחנו ממשיכים את, את הערכים שהוא העניק לסביבה, ההנצחה הזאת שאנחנו כל הזמן עושים ומוקירים עבורו, בעצם היא שומרת את הקשר שלנו אליו. ומשהו, כל מה שהוא תיר אחריו, את כל הזיכרון שלו, זה משמר בעצם, משמר את הדרך שלו גם אחרי לכתו. וכמו שהוא נגע בהרבה מאוד אנשים בחיים, אנחנו ממשיכים גם היום לגעת בהרבה מאוד אנשים להצליח להשפיע עליהם בסיפורים הרבים שאנחנו מספרים עליו ובהנצחות שאנחנו עושים למענו ולזכרו, אם זה למשל דוגמה של קרם ענבים שאנחנו, שקראו על שמו ומופע לזכרו, וצוותים של חיילים בודדים שנקראו על שמו, ועבודות גמר של סטודנטים, ופרויקטים שכל הזמן, כל הזמן פרויקטים שקמים ופשוט גורמים לנו לשמחה, כי
הדברים האלה, הזיכרון הזה,
נכון, הזיכרון שלו משאיר אותו בעצם חי, כן, ובין אם זה עכשיו עגלת חסד שהתמונה שלה מתנוססת שם בבית חולים וולפסון, זה מטרה של עגלת חסד שמחלקת שתייה ומזון לאנשים שנמצאים במיון, וכרטיס, הפרויקט הדגל שלנו זה הנצחה של כרטיס של מעשים טובים שאנחנו כבר מחלקים אותם היום לכל מי שמבקש, זה בעצם כרטיס שנראה כמו כרטיס אשראי, ובעצם המטרה שלו זה כרטיס של מעשים טובים שלוקחים אותו ומעבירים את הכרטיס הזה הלאה, בעצם לאדם אחר שעשית עבורו את המעשה הטוב, ובעצם אנחנו שומרים ככה על רצף של עשייה של מעשים טובים שתמיד ממשיכה. ואף פעם לא נגמרת. זה שרשרת של מעשים טובים, וכל אלה בעצם נותנים לנו את הכוח להמשיך את, את החיים של, את החיי האור של בניה, בעצם לצידנו. איך זה אצלך?
אני חושבת שהשכול שינה בי המון, המון. אני אלך אחורה לשכול של סיוון. קודם כל בחרתי ממש לשנות מקצוע. כאילו, אני עדיין מורה, אבל אני גם הנחת הורים למשפחות שקולות, ואני מעבירה את ההרצאות האלה של איך לתמוך במשפחה שקולה, כי הרגשתי שבי לא ידעו לתמוך. לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה. מה זה, מישהי נפטרה, צעירה, ככה, פתאום, במפתיע, והחברה לא כל כך ידעה להתמודד עם זה. וזה ממש גרם לי לקחת את השכול כפרויקט חיי, כללמד אנשים איך לתמוך ולדבר על זה בלי להתבייש. כן, אני אחות שכולה. כל התלמידים שעברו אצלי ב-15 שנים האחרונות, זה חלק מהתעודת זהות שלי שאני אחות שכולה. ואני חושבת שזה שינה בי המון במובן של, שכמו שאתה אמרת שצריך לבחור, אז אני ממש במודע בוחרת להגדיל את החיים לעומת השכול. ממש בחירה מודעת יומיומית. מה אני מתכוונת? אני זוכרת שבשבעה, אני הולכת 15 שנה אחורה לסיוון, הגיע חבר שלי מנווה צוף שאחיו נרצח בפיגוע, לפני סיוון, ואמרתי לו, תגיד לי מה יהיה עכשיו. תגיד לי מה יהיה, אנחנו נשמח? המשפחה שלי תשמח עוד פעם? אנחנו נטוס לחול? אני אצליח לצחוק מבדיחות? זה ממש הטריד אותי. כאילו נורא רציתי שיבוא מישהו ויגיד לי את הפרומו של מה הולך להיות עכשיו הלאה, וזה גם הרצון שלי, כאילו, לכן אני באתי לדבר איתך. כן, אפשר לסמוח עם זה שאת אחות שכולה פעמיים. אפשר לסמוח. אצל הדוסים בחתונות אומרים, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, אז אני מעלה את סיוון, ועכשיו אני גם יעלה את יצחק על ראש שמחתי. כי אני שמחה על אף ולמרות האובדן. ואני מגדילה את החיים, אתם עושים את זה בהנצחה, אז אני מגדילה את החיים בזה שאני ממש מלמדת את התלמידים שלי ואת כל מי שאני רק יכולה, לא לפחד מהדבר הזה. לא לפחד מלתמוך במישהו שעבר אובדן. השכול הוא מאוד מאוד בודד. בסופו של יום אני קמה איתו בבוקר לבד ואני הולכת לישון איתו לבד. השכול שאני חובה הוא לא השכול שאחותי חובה. הוא לא השכול שאתה חובה, למרות ששנינו אחים שקולים. אין הבדל, הוא בצבא, הוא בצבא. בסופו של יום אני הולכת לישון עם השכול הזה לבד. ולכן התמיכה הקהילתית של החברים, של החברים של יצחק, של החברים של סיוון, של החברים של בניה, היא כל כך משמעותית, היא כל כך חשובה, היא כל כך קריטית להחלמה שלי, להחלמה שלנו כחברה, לא לשכוח את השקולים, ולזכור שנכון, אתם תראו אותם צוחקים בקריוקי, אתם תראו אותם יוצאים להופעות ונהנים מהחיים, כי אנחנו נהנים מהחיים. אנחנו נהנים מהחיים. אנחנו בוחרים ליהנות מהחיים, יחד עם האובדן. כמו שאתה אומר, זה לא מעמסה על הגב, זה פשוט איזשהו משהו שהוא תמוע בנו, הוא זורם בנו, הוא כבר ממש שקוע בתוכנו, ואנחנו עושים את זה. אנחנו מגדילים את החיים לעומת האובדן. זה משהו שממש היה לי חשוב, ממש בחרתי בזה במודע, גם אז לפני סיוון, וגם עכשיו אחרי יצחק, שהכל עוד מאוד מאוד טרי, אני ממש בוחרת בזה יומיומי. יומיומי אני מנסה ליישם את זה.
חזק מאוד מה שאת אומרת, מאוד. אני חושב שבכלל יש לנו פה איזשהו מקום איתנו, בתור אחים שכולים, להעביר כאן איזשהו מסר בעצם, ממה שגם את אומרת, מסר גם איתנו גם למי שמקשיב, ובכלל לחברה כולה כמו שהזכרת. שאני לפחות גיליתי אחרי שבניה נפל, גיליתי רק אז, בעצם עד כמה הוא היה מוכן, כמה היה מוכן למסור לחברה את נפשו. הוא גם כתב את זה באיזושהי הודעת וואטסאפ, ואמר באופן מאוד ברור, גילינו את זה רק אחרי שהוא נפל, שהוא מוכן לאבד כל צלם אנוש, כל עוד זה יהיה להגן על המשפחה שלו, על החברים, ובכללי על העם שלו. והמשפט הזה תלוי אצלו עכשיו בחדר בתמונה. ואחרי שגילינו את זה, אחרי שהוא נפל, שהוא כתב את זה, גילינו בעצם שהוא עשה, את כל מה שהוא עשה, הוא עשה מתוך מקום של בחירה, והוא ידע שהוא מסכן את עצמו, והוא עשה את זה למען מטרה שגרמת לנו להיות מלאים באמת בגאווה. ומה שזה מראים לנו, שבעצם לאובדן שלנו כאחים שקולים, למוות ולחוסר, יש לו איזושהי משמעות, הוא לא סתם. וזה מחזקת אותי העובדה שהוא לא היה רוצה שאנחנו ניפול, הוא לא היה רוצה שאנחנו נמשיך, הוא היה רוצה שנמשיך לחיות, וזה בעצם, זה משהו שאנחנו צריכים ורוצים, שגם החברה תבין, זה מה שאנחנו רוצים להעביר מאיתנו. בעצם הסיפור שלי על בנייה, הסיפור שלך על יצחק, זה בעצם על כל הבנייה של הערכים שהובילו. הערכים שהובילו, הובילו אותם, ובמקרה של בנייה זה מאוד מאוד חזק, ערך הנתינה וערך הרעות והקרבה העצמית. בעצם מה שאני בא להגיד פה זה, לכל מי שמקשיב, זה שלקחת מהסיפור הזה ומהסיפורים שלנו היום, ולנסות להפוך את זה להיות חלק מכם. וכמו שאת אומרת ואמרת מקודם, שזה משהו שהוא באמת מאוד חשוב להגיד על החברים והחברים של האחים שלנו, שיהיו שם בשבילנו ובשביל האחים ובשביל המשפחה, ולא לא להיעלם. המשפחות רוצות את החיבוק הזה, הן רוצות את הנוכחות של החברים בסביבה, כי זה בעצם מה שעדיין מקשר ומחבר את הזיכרון שלו, ואנחנו מתרפקים על זה, ואנחנו אוהבים שהחברים של בני הבאים ומגיעים ונמצאים איתנו וחוגגים איתנו את השמחות, ואנחנו מגיעים לשמחות שלהם וחוגגים ביחד איתם. זה מחזק את הקשר שלנו בעצם, את הזיכרון שלנו לבנייה. וזה בעצם מה שאנחנו באים להגיד כאן, להיות אנשים טובים יותר לזולת, ולחשוב על מה אתם יכולים בעצם לעשות ולתרום מעצמכם, ולאמץ את זה לעצמכם, ולא לוותר לעצמכם, וללכת בדרך שבה אתם מאמינים, כמו שעשו בנייה וכמו שעשה יצחק.
אתה יודע שיצחק בתחילת המלחמה שלח הודעה מוקלטת לצוות בנבא, שהם בקשר עד היום כבר 20 ומשהו שנים, מאוד מאוד מגובשים. הוא כתב להם, הוא הקליט להם, אל תיכנסו לאווירת נחיים. נכון, הפתיעו אותנו, אבל תראו לי עוד צבא בעולם, עוד מדינה בעולם, שאנשים בני 60 פלוס יורדים להילחם עם הנשק האישי שלהם בשביל להציל את העם שלהם. ואני חושבת שיש בזה נחמה מאוד גדולה, כמו שאתה מתנחם, שבנייה היה מוכן למסור את נפשו למען ארץ ישראל, עם ישראל. וגם יצחק היה כזה, הוא בחר בקריירה צבאית, זה מחיר מאוד מאוד גדול לשלם, קריירה צבאית, מחיר אישי, משפחתי, זוגי. והוא עשה את זה בידיעה מוחלטת, שזה מה שחשוב, שזה מה שצריך לעשות. ואני חושבת שבאמת, בואו נזכור את זה. נהרגו לנו מאורות מאוד מאוד גדולים, מהשביל העשירי, מיום הקמת המדינה, ואנחנו לא יכולים לתת לחושך לגדול, אנחנו צריכים להגדיל את האור בעולם הזה. אנחנו צריכים להגדיל את האור במעשים טובים, בראיית הטוב, בלבחור בדיוק. בחיים, בלבחור בשמחה.
בדיוק.
ורק ככה אנחנו נוכל להתגבר על החושך שרוצים לעשות לנו. ואני חושבת שגם ממה שקראתי קצת על בנייה, וממה ששיתפת אותי, וגם ממה שאני הכרתי את יצחק, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, להגדיל את האור על פני החושך.
וואו, מדהים.
ליאל, אני אסיים בשיר שכתבה רחל המשוררת, שעם השיר הזה בעצם פרסמתי בוואטסאפ לכולם שיצחק נפל. הם בלבד נותרו לי, רק הם בלבד. לא ינעץ המוות סכינו אחד. במפנה הדרך, בערוב היום, יקיפוני חרש, ילבוני דום. ברית אמת היא לנו, קשר לא נפרד. רק אשר עבד לי, קנייני לעד. אז עד כאן תורי לדבר, ערוץ פודקאסט ייחודי של עמותת האחים שלנו. אני ציפי אנגלמן.
ואני ליאל רובל.
תודה רבה שהייתם איתנו. ליאל, תודה רבה שהיית איתי.
תודה רבה רבה לך, גם לך ציפי. באמת, אני ממש נפעם וממש מתרגש להיות כאן לצידך, ותה לי הזכות להכיר אותך ולהעביר כאן את הפודקאסט המשותף הזה ביחד איתך. אז תודה רבה לך על הזכות הזו, וכמובן גם תודה תודה גם רבה לאיתי, איתי חוכמה שליווה, הפיק וערך, ופרקי הפודקאסט שמוקלטים כאן באוניברסיטה הפתוחה בקמפוס רעננה, שפתחו בפנינו את האולפן בליווי של צוות שידור מקצועי בהתנדבות מלאה, ושנדע כולנו בשורות טובות במהרה.
אמן.
אמן.
תודה רבה.